טוב, בפעם הקודמת המשכתי לעסוק בנושא המוחזקות, כשדרך זה ניסיתי להדגים קצת את המשמעות של פסיקה מסדר ראשון, לטעת את הדברים בקונטקסט, ובעצם לראות איך, בעיניי לפחות, נכון יותר לגשת לסוגיות תלמודיות, אבל לא רק. אני רוצה להשלים עוד את הנושא הזה לפני שאני עובר הלאה. דיברנו בפעם הקודמת על, כן, התחלתי עם שאלת המוחזקות, מאיפה היא באה, מה מבסס אותה, כלל משפטי, כלל הסתברותי. בסופו של דבר המסקנה הייתה שזה כלל משפטי ולא הסתברותי. כיוון שכך, אז הפסיקה שהמוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת מתן העדיפות לנתבע, למתגונן, הוא בעצם הנחיה משפטית, לא בגלל שהוא צודק, אלא בגלל שכך נכון לפעול משפטית. והצעתי לזה שני הסברים אפשריים, אולי יש עוד, אבל שני הסברים הצעתי לזה. עכשיו, כמובן מתבקשת השאלה, אבל אני חושב שהתחלתי לגעת בה, מתבקשת השאלה, מה דינו של הכסף, של הממון שהיה במחלוקת, אחרי שבית הדין כבר פסק? זאת אומרת, מישהו תבע אותי, לא הביא ראיות, ובית הדין פסק שהממון הזה הוא נשאר אצלי. כי הם מוצאים מחברו עליו הראיה, הוא לא הביא את הראיה, לכן הממון נשאר אצלי, אני המוחזק. עכשיו השאלה, האם הממון הזה נחשב כממון שלי בוודאי? או שבעצם ממון מסופק? ושוב פעם, כמו בשאלה הקודמת, אמרתי שמדובר כאשר התובע טוען בבריא והנתבע טוען שמא, כי בכל מצב אחר אין לי סיבה לדרוש מאנשים לפעול לפי דיני ספקות, בגלל שבית הדין נמצא בספק. הוא עצמו לא נמצא בספק, הוא טוען בריא. אני לא יכול לצפות ממנו להגיד לו תחמיר בגלל הספק, כשהוא לא בספק. זה שאני בספק, זה לא אמור לגרום לו להחמיר. אותו דבר אני טוען גם כאן. זאת אומרת, גם הדיון הזה קיים רק כאשר אני טוען שמא, והתובע טוען בריא, ובית הדין פסק לטובתי. אם אני הייתי טוען בריא, אז בעצם מבחינתי אני היה יודע שהכסף הזה הוא שלי. זה שבית הדין פסק, אפילו אם בית הדין רק הסתלק, זה לא חשוב. אני, שום סיבה בעולם אני לא רואה שאני אחמיר בגלל שיש פה ממון המוטל בספק, אם אני לא נמצא בספק לגביו. אני הרי יודע שהממון הזה הוא שלי. זה שבית הדין לא יכול היה להחליט החלטה פוזיטיבית, אז מה? מה זה קשור אליי? אני משתמש בממון כי מבחינתי הוא שלי. כמובן, אם שיקרתי זה דיון אחר ועל זה הערתי, אבל דבר שאני לא משקר, זאת הטענה שלי. אבל אם אני טוען שמא, והתובע טוען בריא, במצב כזה הרי גם אני עצמי לא יודע האם הממון הזה הוא שלי או לא. עכשיו, מבחינה משפטית, משאירים את זה אצלי. המוציא מחברו עליו הראיה והמוחזק ידו על העליונה, יש לו עדיפות. אז הממון נשאר אצלי. עכשיו השאלה ששואל קומטס הספקות היא בעצם, נשתף את זה שנייה, אני חושב שראינו את זה כבר, אבל אוקיי, להזכיר. וראיתי לחקור בכל ספק ממונה דקיימא לן כולה לנתבע, והמוציא מחברו עליו הראיה, אם קידש הנתבע אישה בהאי ספק ממונה, או כשתפס התובע וקידש בו, מהו דין הקידושין הללו? זאת אומרת, אני עכשיו לוקח את הכסף הזה, הוא נפסק לטובתי, ושוב פעם, אני טענתי שמא, הכסף נפסק לטובתי, כי אני המוחזק, והוא לא הביא ראיה. עכשיו אני רוצה לקחת את הכסף הזה ולקדש בו אישה. עכשיו, אם הכסף הוא לא שלי, אני לא יכול לקדש אישה. אבל אם הכסף הוא שלי, אז כן. כיוון שיש פה ספק לגבי הכסף הזה, אז עכשיו השאלה היא, מה הדין אם אני מקדש בו אישה? האם ההכרעה המשפטית שהכסף הזה הוא שלי גם אומרת שאני יכול לקדש בו אישה? או שלא, זה רק אומרים לי שאתה יכול להחזיק את זה אצלך. זה לא אומר שפשטנו את הספק ושהכסף הזה הוא באמת שלך, בוודאי, רק בספק. אז אמרתי שזה, דיברנו על זה, אמרתי, מאוד, הדבר הזה מאוד מאוד לא סביר. זאת אומרת, לא סביר שבית הדין יוציא פסיקה שמשאירה את מצב הספק. מה המשמעות של זה שאני יכול להשאיר את הכסף אצלי אם אני לא יכול להשתמש בו לשום דבר? מה זה אומר? שאני לא חייב לתת את זה לתובע? ברור שאני לא חייב לתת את זה לתובע, גם הוא בספק. אז מה ההבדל? אז מה מה הרבותא בזה שהמוציא מחברו עליו הראייה? בעצם זה מזכיר קצת את כל דאלים גבר. בכל דאלים גבר יש כאלה, יש מפרשים שטוענים שהפסיקה של כל דאלים גבר זה בעצם איזושהי הסתלקות של בית הדין. בית הדין לא פוסק, הוא רק אומר, לא גרמתם לי למוטיבציה לפעול. אז אני לא פועל, תמשיכו לריב ביניכם. אז זה, שם באמת הכל נשאר בספק, אין הכרעה של בית הדין, בית הדין פשוט הסתלק. אבל המוציא מחברו עליו הראייה זאת לא הסתלקות במובן המלא, הרי פוסקים פה פסיקה. אומרים שהכסף יכול להישאר אצלי, לא אומרים עכשיו תריבו. אז זה אומר שיש פה פסיקה, לא הסתלקות. ואם זה פסיקה, אז הפסיקה אומרת שאני יכול להשאיר את הכסף אצלי, אבל בלי להשתמש בו. אז מה המשמעות שהוא נשאר אצלי? סתם השאלה איפה נשים אותו? נשים אותו בבית שלי או בבית שלך. ופשטות הכוונה שאני גם יכול לעשות בו שימוש. אני אגיד יותר מזה. על זה דיברנו כבר, אני אגיד יותר מזה. הרי הקונטר ספקות בעצמו, שימו לב, למה הוא לא שואל מה קורה אם קניתי עם הכסף הזה שדה? כן, יש לי כסף שנפסק לטובתי, מספק, למוציא בחברה לבריה, אמרו לי, אוקיי, זכית בכסף. עכשיו אני רוצה לקנות בו שדה. גם כן, יש ספק, האם קניתי את השדה או לא? אולי הכסף הוא לא שלי. למה קונטר ספקות מתמקד, לא זוכר אם זה גם שאלתי, יכול להיות שכן. למה קונטר ספקות מתמקד דווקא
בשדה? כן, הרב דנדס.
מה?
הרב כבר דן בזה, כן.
לא שומע.
אני אומר, הרב דן בזה, שום שעבר.
אוקיי, אז אני אעשה את זה רק בקצרה. כן, אז השאלה היא, למה הוא מתמקד דווקא בזה שאני מקדש בכסף הזה אישה, ולא בזה שאני קונה בזה שדה? איכשהו נראה שלגבי קניית השדה, ברור לו שאני יכול. וזה גם מאוד ברור, כי הרי, כמו שאמרתי קודם, אם הכסף הוא באמת בית הדין פסק, שאני יכול להשאיר את הכסף אצלי, פירושו שאני גם יכול להשתמש בו, אחרת, מה המשמעות של זה שהכסף נשאר אצלי? אלא שאז עולה השאלה, אז מה הצד לומר שאני לא יכול לקדש בו אישה? אם אני יכול לקנות בו שדה, או יכול לקנות בו דברים אחרים, למה אני לא יכול לקדש בו אישה? ממה נפשך? אם החליטה שהכסף הזה הוא שלי, אז הוא שלי. את נראה שבקונטס הספקות, מסכים שאין פה באמת ספק אמיתי. זאת אומרת, בית הדין כשהוא פסק, אז הוא פסק, אחרי שהוא פסק זה באמת שלי, ואני יכול לעשות בזה שימוש. ועדיין הוא מתלבט מה יקרה אם אני אקדש בכסף הזה אישה. אבל לא מתלבט בשאלה מה יקרה אם אני אקנה עם הכסף הזה שדה. אז דיברתי על זה, השאלה אם מועילה תפיסה או לא מועילה תפיסה. דיברתי גם איך לפסוק את השאלה הזאת. אמרתי שאת השאלה הזאת הייתי פוסק מסברה, בלי להיכנס בכלל למקורות ולראשונים ולראיות, לפה ולשם. נראה לי פשוט שכשבית הדין פוסק, אז זה שלי. אם זה שלי, אני יכול לקנות שדה, אני יכול לקדש אישה, אני יכול הכל. אבל בכל זאת, יש פה משהו שהוא, קונטר הספקות בכל זאת מסתפק. הוא אפילו תולה את זה במחלוקת. זאת אומרת, לשיטתו, יש דעות בפוסקים שבאמת אתה לא יכול לקדש בזה אישה. לשיטות שאפשר לתפוס, אז אי אפשר לקדש בזה אישה. ככה הוא טוען. אני טוען שהשיטות שאפשר לתפוס גם לא נכונות. אז ממילא גם לא שייך שאי אפשר לקדש בו אישה, אבל לא משנה, יש שיטות כאלה. זה מתקשר לפסיקה מסדר ראשון. זה שיש שיטות כאלה, אז מה? אני חושב שהם לא צודקים. לא צריך לעשות את ההתחשבנויות לפי כל השיטות שיש. צריך לנסות להבין מה הם אומרים. בסדר, אבל בסוף בסוף, אני שואל את עצמי מה ההלכה, אני צריך לפסוק את מה שנראה לי. אז זה הערה על פסיקה מסדר ראשון, אבל נחזור רגע אלינו. אז הטענה בעצם, זה שבכל זאת כנראה קונטס הספקות ראה פה צעד, וגם האחרונים שבאים אחריו, ראה פה איזשהו צעד, שלמרות שבית הדין פסק שהכסף הוא שלי, ושדה אני יכול לקנות בכסף הזה, וזה כנראה די ברור, על זה קונטס הספקות לא מסתפק, וזה ברור, ואפילו לשיטה שאני יכול לקנות, אפילו לפי ההנחה, שאני יכול לקנות בזה שדה, לקדש אישה אולי לא. זאת אומרת, למה לא? הרי בסופו של דבר, מה הבעיה בזה שאני מקדש בכסף אישה? השאלה אם הכסף הוא שלי. אבל אם אני יכול לקנות בו שדה, אז אתה הכרעת שהוא שלי. אם הוא שלי, למה שאני לא אוכל לקדש אישה? מה ההבדל בין שני הדברים האלה? פה, אגב, זה בעצמו שאלה שאני למשל לא ראיתי. לא ראיתי מבין אלה שעוסקים בחקירה הזאת של הקונטר ספקות, לא ראיתי, עוד פעם, לא מספיק חפרתי אולי, אבל לא ראיתי מישהו שהעיר, למה הוא מדבר רק על קידושי אישה ולא על קניית שדה? שאלה בעיניי מתבקשת. ואיכשהו אנשים עוברים על זה, זה כאילו אולי ברור להם אינטואיטיבית, אני לא יודע בדיוק למה, אבל לא שאלה ששואלים. אני, שאלה בסיסית שצריכה לעלות פה, כי זה בעצם מאיר באור קצת שונה את כל הדיון שלנו, כי אם אתה אומר שלכל הדעות אפשר לקנות בזה שדה, אז זה לא סתם השאלה האם באמת זה פסיקה או הסתלקות. עובדה שיש פה פסיקה שאני יכול גם להשתמש בכסף, ואז עולה השאלה, טוב, אז אם זה ככה, אז למה לא לקדש בו אישה? יש פה איזה משהו ש... טעון הסבר, זה לא משהו שאפשר לעבור עליו סתם ככה הלאה. אז נדמה לי שבאמת הסברה שהבאתי גם בשיעור הקודם, שלא יכול להיות שבית הדין פוסק והכסף לא יהיה שלי לשימושי, אלא סתם יהיה מותר לי רק להחזיק אותו בבית. אין זה שום משמעות לפסיקה כזאת. לכן ברור שזה גם ניתן לשימושי, אבל זה ניתן לשימושי לקנות שדה. מה זה אומר? למה? ברקע ברור שעדיין הספק, מי צודק בדין, זאת אומרת, של מי באמת הכסף, לא מה שבית הדין פסק, כנראה עדיין נמצא ברקע. גם אחרי שבית הדין פסק, הספק האם התובע צדק או אני צדקתי, עדיין לא נמחק מן העולם. זה אנחנו רואים בחקירת הוספקות הספקות לגבי קידושין. אז למה לגבי שדה כן? נדמה לי שזה עובד ככה. בממונות מאוד, זה הנקודה שבה אני רוצה להתחיל היום, עד כאן נדמה לי שראינו הכל. בממונות נדמה לי שאי אפשר לחיות עם כפילות נורמטיבית. זאת אי אפשר להגיד שהממון שייך לך מדאורייתא ולהוא מדרבנן, או הממון הזה הוא בספק אמיתי בין שניכם, אבל הוא שייך לך מבחינה משפטית. זאת אומרת, אם משפטית קבעתי שהוא שלי, אז גמרנו, אז אין, אז הספק נמחק. אי אפשר להגיד, זה גם ספק, אבל זה גם שלך. למה לא? אני חושב שהסיבה לזה היא שבממון יש שני צדדים לדילמה. כן, כמו שאומרים, האם, זאת אומרת, בדין פלילי אתה צריך להביא ראיות מעבר לספק סביר, בשביל להרשיע את הנאשם. בדין אזרחי מספיק 51%. למה? כי בדין אזרחי, אם אתה פותר את הנתבע, אז פסקת לטובתו ונגד התובע. אם אתה מחייב את הנתבע, אז פסקת לרעתו ולטובת התובע. אין פה נאשם אחד, יש פה שני צדדים. כולה לזה זה חומרה לזה. אז פה, אם תבקש מעבר את הראייה מהתובע מעבר לספק סביר, אז בעצם השארת לנתבע את הכסף, למרות שיש לך ספק מאוד גדול, האם זה שלו או לא. אי אפשר לברוח פה. לכן במקום שבו יש שני צדדים, במצב משפטי שונה מאשר המצב הפלילי, שבו אנחנו מדברים על אדם בודד. זה רק דוגמה, אני רק מנסה להמחיש רעיון. והטענה היא, נגיד, בואו נסתכל על אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. אני חושב שגם את זה הזכרתי, אני כבר לא זוכר, אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. כן, האם במאמץ לא שתם, שקונים שטרות. אז זה קניין דרבנן. אני מקנה לך שטר, שטר הלוואה, שמישהו חייב לי כסף, אני רוצה לקנות לך את השטר. אז אפשר במאמץ לא שתם, הלווה, המלווה והקונה, יכולים במעמד לא סתם להקנות את השטר. זה תקנה דרבנן. אז בעצם יוצא שרק מדרבנן זה שלך, מדאורייתא זה לא שלך. כי הקניין הזה מועיל רק מדרבנן. אני חושב שמדאורייתא זה שלי ומדרבנן זה שלך. עכשיו השאלה אם אתה יכול לקדש בזה אישה. האם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא? שאלה מאוד דומה לקונת הספקות, וגם שם יש ויכוח אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, וגם שם ברור לי שמועיל. לי, אישית. ברור שמועיל. אי אפשר להגיד שזה לא מועיל. למה? כי ברמה, בדיני ממונות, אתה לא יכול להגיד שהכסף הזה הוא שלו מדרבנן ושלי מדאורייתא. אתה יכול להגיד שהקניין הזה עודנם תוקן על ידי חכמים. אבל אחרי שחכמים תקנו את זה, עכשיו הכסף הוא שלך. אי אפשר להגיד שהכסף הוא שלך מדרבנן ושלי מדאורייתא. אז אני יכול לקדש אישה בכסף שנמצא אצלך והוא שלך קדים? זה לא, זה בלתי נסבל מצב משפטי כזה. למה? כי תמיד כשיש לי ספק בממון, זה לא ספק איסור בשאלה מה הסטטוס שלי. ספק בממון זה תמיד ספק בין שני אנשים. האם הממון הזה הוא שלך או הממון הזה הוא שלי. לכן דווקא בממונות, להבדיל מאיסורים, אנחנו כנראה לא מוכנים לחיות בכפילות נורמטיבית. זאת אומרת, לא יהיה פער בין למשל דרבנן ודאורייתא. אנחנו לא נקבע שהממון הזה הוא שלך מדרבנן ושלי מדאורייתא. ובאותה מידה אנחנו גם לא נהיה מוכנים לקבל שספק שהממון הזה עדיין נשאר ממון מסופק, אבל מותר לך להשתמש בו משפטית. לא, אם מותר לך להשתמש, אז הספק לא קיים. מה זה לא קיים? לא טוען שאני עכשיו יודע שלא הייתה הלוואה, אלא, אבל לא משנה, ברמה המשפטית הספק נמחק. זאת אומרת, אני כבר לא מתייחס יותר לספק הזה. כי ברגע שנתתי לך רשות להשתמש, זה שלך. אין דבר כזה, זה שלך מדאורייתא ושלא מדרבנן, או שזה ספק שלך ושלו, אבל מותר לך להשתמש. לא, אם זה ספק, אז זה ספק. זאת אומרת, בדיני ממונות, אנחנו לא מוכנים לקבל תפילות נורמטיבית. באיסורים למשל, כן. מה למשל, מה יקרה? אפילו באיסורים של אבן העזר, שזה איסורים בדיינות, לא ברבנות. כן, לא יורה דעה. אבן העזר. למשל, יש גט שהוא פסול מדרבנן. נתתי לאישה גט שהוא כשר מדאורייתא, פסול מדרבנן. מה קורה במצב כזה? אז האישה בעצם מגורשת מדאורייתא ואשת איש מדרבנן. נכון? זה בעצם מה שיוצא. אם מדאורייתא יש פה גט, אז היא גורשה. אבל מדרבנן הגט פסול. אז מדרבנן היא לא מגורשת. יש כמה סוגי פסולי דרבנן, אבל זה אחד הסוגים. אחד הסוגים זה שהאישה נשארת אשת איש מדרבנן. אז עכשיו, מה אנחנו אמורים לעשות עם דבר כזה? שוב פעם, זה כפילות נורמטיבית, נכון? כמו קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, או לא מועיל לדאורייתא, אבל כל תקנה דרבנן היא כזאת. כל תקנה דרבנן בעצם אומרת, יש מצב דאורייתא מסוים, אבל אני מדרבנן מתקן שיהיה מצב אחר. אז בעצם תמיד יש איזושהי כפילות, כן? מה שרבי עקיבא איגר במגן אברהם דנים, מה קורה אם מישהו תוקע בשופר בראש שנה שחל בשבת? החכמים אמרו לא לתקוע. עכשיו, מצווה דאורייתא לתקוע, לפי הבבלי. לפי הבבלי זה רק תקנה דרבנן לא לתקוע. שמא יעבירנו דל אדמות. אבל מדאורייתא יש מצווה גמורה לתקוע. גם בראש שנה שחל בשבת. אז עכשיו, היום אסור. מישהו עבר ותקע. אז יש לו מצווה מדאורייתא באופן עקרוני, והוא עבר עבירה דרבנן. זה מצווה הבאה בעבירה, אז יכול להיות שיש פה, לא אמורים לעשות את זה, לא יכול להיות, אלא לא אמורים לעשות את זה. אבל יש לו מצווה דאורייתא. למשל, לא יודע מה, אם פתאום יקרה איזשהו שינוי, האם הוא יצא ידי חובה? יש לו הזדמנות לתקוע בשופר, לא יודע, על ידי גוי. לא משנה מה, כן? אם הוא יצא ידי חובה, אין לו מה לתקוע שוב פעם, כבר יצא. אם לא, אז צריך לתקוע שוב. אז התקיעה הזאת היא תקיעה, היא נחשבת תקיעה, הרי מדאורייתא זאת תקיעה, רק מדרבנן לא. כן? אז יש מחלוקת, רבי עקיבא איגר והמגן אברהם, ככה מקובל לחשוב, אני לא לגמרי בטוח, זאת באמת מחלוקת, אבל השאלה האם זה מועיל או לא מועיל, תקיעה כזאת, מדאורייתא, מדרבנן לא, אבל מדאורייתא, אולי זה כן מועיל, יש לך אפילו מצווה לזכותך. אז אנחנו רואים שבמישור האיסורי, אנחנו מוכנים בהחלט לחיות בכפילות, מדאורייתא תקעת, ומדרבנן לא תקעת, ומדרבנן עשית איסור. כל דין דרבנן, מדאורייתא זה מותר, מדרבנן זה אסור. כל דין דרבנן זה סוג של כפילות. כן?
אבל הטכנוקרטיה הזו לא מגחיכה את כל העניין, כאילו הרי בסופו של דבר אנחנו לא עושים, וזה לא איזה תהליכים שאנחנו מבטאים. אנחנו רוצים לציית לדבר השם. אז השם לא יודע מה הוא רוצה, הוא אומר אני רוצה, אבל זה שאני רוצה שגם תעשו את מה שחזל אמרו, אז הוא באמת לא יודע, תעשו ככה, תעשו ככה, הכל טוב. זה ממש מגחיך את כל הסיפור.
וגם אני יודע בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה שמדאורייתא אני אתקע ומדרבנן לא.
לא, זה מגוחך. זה דבר נכון לעשות או לא נכון? זה הדבר הראוי לעשות או לא ראוי לעשות? אלא אם כן שוב, אנחנו חוזרים לתיקון של הנצח שבהות.
מדאורייתא ולא נכון מדרבנן, מה הבעיה?
לא, אבל בסוף צריך להכריע, זה יפה מאוד שהם בוחרים בהרבה ערכים. בסוף צריך להכריע. אז זה כל הסיפור.
כשאני תגיד, נחזור לדוגמת השוקולד, כן? השוקולד הוא לא טעים, הוא טעים מאוד, אבל הוא לא בריא. כן? אז עכשיו, אם החלטתי לאכול אותו, אז זה כנראה אומר שאני מעדיף את שיקולי הטעם על שיקולי הבריאות.
לא, אבל מי שעשה את זה, אתה אחרא, ממש. זה הערך בעיניו, זה לא הדבר השני. זה לא שהוא רוקד על כל החתונות, מה, הרב פתאום נהיה רלטיביסט? מה?
הפוך, זה בדיוק...
זה כל הרעיון של הכרעה. זה כל הרעיון של
הכרעה. זה בדיוק הפוך מרלטיביזם. זה מה שנקרא הרמוניזם. רלטיביזם פירושו ששניהם צודקים.
לא.
הרמוניזם פירושו
ששניהם צודקים. ברור, מה זה שניהם צודקים? יש ערכים סותרים, קונפליקט. אבל כשאת מישהו מכריע בין קונפליקט, אז הוא יודע מה הערך בעיניו, שזה הערך הנכון בעיניו. ברגע זה, בעניין זה, אליו...
זה לא שייך לקונפליקטים. יש פה שאלה שיש לה שני צדדים. ומצד זה כדאי לאכול את השוקולד, ומהצד ההוא לא כדאי לאכול את השוקולד.
שני ערכים, ערך אחד זה ערך של ההנאה, וערך אחד זה ערך של היופי,
עכשיו אני צריך להחליט,
אבל אתה צריך להכריע, אדם צריך להכריע, וכשהוא מכריע משהו, אז הוא מכריע, אלא אם כן הוא לא רוצה להכריע.
רגע, עכשיו אני שואל, אחרי שהכרעתי שאני אוכל את השוקולד, האם השוקולד הפך להיות בריא?
לא, ברור שלא, אבל אתה, אדם הפך להיות אחר.
לבריאות, נכון?
לא, אבל אתה שואל אותו, מה הערך בעיניך? הערך בעיניך זה הבריאות, זה לא חשוב.
תן לי, בתקיעת שופר, מדרבנן אתה לא אמור לתקוע, ומדאורייתא אתה אמור לתקוע. זה נשאר לתמיד, שני הצדדים האלה קיימים.
לא, אני מדבר על נקודת מבט כביכול של אלוקים.
רגע, אבל עכשיו אני שואל את עצמי מה לעשות בפועל, כמו עם השוקולד, זה בדיוק כמו עם השוקולד. אתה יש לך מה לעשות בפועל. מה שאני אעשה בפועל, אני לא אתקע, כמובן. מה שההלכה דורשת ממני, זה שהדרבנן גובר על הדאורייתא, ולא לתקוע. אבל זה לא אומר שאם תקעתי, לא יצאתי את הדאורייתא. כמו שזה לא אומר שאם אכלתי את השוקולד למרות, רגע, אם אכלתי את השוקולד למרות שהחלטתי שלא כדאי לאכול אותו, אז לא נהניתי? ברור שנהניתי.
לא.
רק עדיין, החלטתי שלא ראוי לאכול אותו.
אבל אני עושה את זה בשביל אלוקים. מה אלוקים רוצה? אם אני הייתי יכול לשאול את אלוקים, מה החלטת? שוקולד, יופי או בריאות? אז אני אגיד, אני לא יודע, מה שתעשה זה טוב.
אני עניתי על זה ואני אענה על זה שוב.
זה מה שאתה אומר, זה מה שאתה...
אני עניתי על זה ואני אענה על זה שוב. אלוקים רוצה שלא תתקע בשופר. למה? כי אלוקים אומר, נכון שמדאורייתא יש ערך לתקיעה הזאת, אבל מדרבנן אין לה, ואני מעדיף את הדרבנן על הדאורייתא. בדיוק כמו השוקולד. בדיוק.
אם אנחנו לא רוצים שנתקע ותקענו, איך נקיים בזה מצווה?
בגלל שהמצווה מדאורייתא אתה מקיים בזה מצווה. בגלל שמדאורייתא יש פה מצווה, מה זאת אומרת איך אני
מקיים? בסוף הכריע שבנוכח האיסור דרבנן לא לתקוע. אז אני אומר לא, הוא לא הכריע, הוא בעצם...
מצד האיסור דרבנן לא לתקוע. אבל זה לא אומר שאם תקעתי לא קיימתי את הדאורייתא. אם אכלתי את השוקולד למרות שהחלטתי לא לאכול, אז לא נהניתי?
אז את דבר השם לא קיימתי, הרב מסכים שאת דבר השם לא קיימתי פה, אז איזה מצווה, על איזה מצווה אנחנו מדברים? מה קיימתי איזה פרוצדורה שתתקן איזה נפח דעות, זה כל הסיפור? לא, הרב מבין מה אני שואל.
אני לא קיימתי את מה שהוא אמר לי בשורה התחתונה, כי בשורה התחתונה דרבנן גובר על הדאורייתא, אבל זה לא אומר שאם תקעתי לא יצאתי ידי חובת דאורייתא. הגמרא אומרת, יש מחלוקת אם יעביד מעני או לא מעני. ולשיטת אביי יעביד מהני. מה זה אומר מהני? זה אומר שאם אני עושה תמורה, למרות שהתורה אוסרת לעשות תמורה, אז היא הועיל, למרות שהתורה לא רוצה שיהיה תמורה. מה זה אומר שעשיתי את רצון השם? לא, אבל זה עדיין מועיל. יש מציאות. במציאות עשיתי מצווה דאורייתא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את המצווה הזאת. בסדר גמור, אבל את המצווה עשיתי. זה שני פנים.
זה לא אוקסימורון להגיד, קיימתי מצווה בניגוד לרצון השם.
לא, זה לא. לכן צריך פסוק, אני השם שונא גזל בעולה, שמדבר על מצווה הבאה בעבירה. ומה הפסוק אומר? הפסוק אומר שהמצווה הבאה בעבירה זה פוסל את המצווה. כלולי הפסוק, הייתי אומר, המצווה בעינה והעבירה בעינה, עברתי עבירה וקיימתי מצווה. הפסוק בא לחדש לי שאני השם שונא גזל בעולה, שגם המצווה לא עלתה לי. אבל זה הכל במקומות שיש מצווה הבאה בעבירה. אבל במקומות שבהם יש איזושהי התנגשות כזו או אחרת, יכול להיות שאת הצד הזה עשיתי ואת הצד הזה לא עשיתי. כל דבר לגופו. זה לא אומר...
אבל רבנן...
אין לו עמדה מה אני אמור לעשות בשורה התחתונה. יש לו עמדה. כשחזל אסרו את זה, אמרו לא לעשות.
תקנה דרבנן, זה לא נחשב הבא בעבירה?
אתה שומע?
התקיעת שופר, זה לא נחשב הבא בעבירה?
אז יש שאלה אם זה מצווה הבא בעבירה, כי זה עבירה דרבנן. יש מקום להתלבט. בכלל, מצווה הבא בעבירה לפי תוספות בסוכה, זה בעצמו דין דרבנן. מה שזה פוסל את המצווה זה רק מדרבנן. הוא שואל שם, הרי למה צריך את הפסוק לכם? על סוכה גזולה. קיצור, לא רואה שום בעיה, יש פה שני צדדים, והשני צדדים האלה בעינם עומדים, למרות שיש שורה תחתונה בדיוק כמו השוקולד, אין שום הבדל. ואם אני חוזר אלינו, אז בעצם הטענה היא שבמישור האיסורי, אנחנו כנראה מוכנים לחיות עם כפילות נורמטיבית. יכול להיות משהו שבדאורייתא יהיה כזה ובדרבנן יהיה כזה. יכול להיות משהו, סליחה, אבל בדיני ממונות, בדיני ממונות לא. למה? כי אני חושב, זו ההצעה שלי, בגלל שבדיני ממונות מעורבים שני בני אדם, אז שם אני לא יכול להגיד שמדאורייתא זה שלך, מדרבנן זה שלו. זה בלגן, השנינו נקדש בזה אישה, אז היא תהיה אשתך מדרבנן ואשתי מדאורייתא. אז זה לא, זה בלתי סביר, אוקיי? או השדה, יש הלכה מדאורייתא ושלי מדרבנן. זה לא הגיוני. לכן במישור הממוני, כנראה שההלכה, פחות והסברה נותנת, יש כאלה שחולקים, עובדה שהם אומרים שקינן דרבנן לא מועיל לדאורייתא. אני אומר, הסברה הפשוטה אומרת שזה לא נכון, ולמה? כי הסברה אומרת שבמישור הממוני, אני לא מוכן לקבל כפילות נורמטיבית. למרות שבמישור האיסורי יש הרבה דוגמאות כאלה. ועכשיו אפשר לדון מה קורה בשאלה של קוטת הספקות לגבי קידושי אישה. קוטת הספקות שם אומר שאם פסקו שהכסף הזה הוא שלי, אז לקנות שדה אני יכול, נכון? משתמע מדבריו שזה, אין לו ספק על זה. למה? כי אני יכול להשתמש בכסף כדי לקנות שדה, אבל לקדש אישה זה משהו אחר. שם יכול להיות שזה משהו אחר. ושם יש לו את החקירה, האם זה מועיל או לא מועיל. מה הרעיון? כי לקדש אישה זה איסור, זה לא ממון. אז אפשר להגיד שכשאני מקדש בזה אישה, אז האישה מקודשת לי מדאורייתא ולא מקודשת לי מדרבנן, או מקודשת, או ספק אם היא מקודשת לי או לא מקודשת לי. זהו, זה ספק איסור באופן עקרוני, למרות שזה אבן העזר ולא יורה דעה. ובאיסורים כבר ראינו שיכולה להיות כפילות נורמטיבית. מה קורה כשאני קונה עם זה שדה, עם הכסף? חכמים, הרי יש הפקר בדין הפקר. אז חכמים יכולים להתיר לי להשתמש בכסף גם אם הוא לא שלי. הרי בכוחם להפקיר את הממון באופן עקרוני, אז הם יכולים בה במידה להתיר לי להשתמש בממון גם אם לא הפקיר אותו, גם אם הוא עדיין נמצא בספק, והם לא רוצים להפקיר ממון שלא שייך, ששייך למישהו אחר. אז לא נכנסים לשאלת הספק. אבל כיוון שפסקנו שהכסף הזה יכול להישאר אצלך כי אתה מוחזק, אז אתה יכול גם לעשות בו שימוש, כי אחרת אין איזשהו משמעות שהכסף נשאר אצלך. אבל זה הכל על שימושים שהם שימושים ממוניים, לקנות שדה. כי שם הבדין אומרים, אנחנו יכולים להפקיר את הכסף, אז אנחנו יכולים גם, אנחנו מכירים גם בקניית השדה שלך. אבל כשאני בא לקדש אישה, החכמים לא יכולים להגיד שהאישה תהיה מקודשת לי למרות שהיא לא מקודשת לי. אין להם סמכות כזאת. ולכן לגבי קידושי אישה, יכול להיות שהספק שיש לגבי הכסף, יוותר בעינו למרות שבית הדין פסק המוציא וחברו עליו הרעיון. אולי.
יכלו להפקיר את המטבע עצמו.
מה?
יכלו להפקיר את המטבע עצמו גם.
נכון. אז עכשיו אני נזכר שבעצם גם על זה דיברנו.
כן, דיברנו על זה, כן, הרב אמר גם, זה הזוי.
כן, אז אמרתי שהם כנראה את הכסף עצמו הם לא רוצים להפקיר, הם לא רוצים להפקיר, כי הם אומרים, תראה, אם הכסף שייך למישהו אחר, אנחנו לא רוצים להוציא ממנו את הכסף. אבל זה שלא. נכון שבינתיים, כיוון שהוא לא יכול לעשות בזה שום דבר, אנחנו נתיר לבן אדם להשתמש בכסף, כי אין טעם סתם להחזיק את זה, בלי שאף אחד, גם לי, גם לך לא יהיה. אנחנו מתירים לך להשתמש בכסף, ואנחנו לא מפקירים. למשל, אם יבואו אחרי זה שני עדים, אז באמת אנחנו נוציא לך את הכסף, זאת אומרת, זה לא, אבל בינתיים, אתה לא יכול להשאיר את זה לנצח, אני אומר, בסדר, תשתמש בינתיים, אתה יכול להשתמש. ואם קרה, קרה, אין מה לעשות. אבל...
הרב, אין טובת הנאה בכסף הזה, במטבע הזה, גם אם זה לא שלו, אבל אחרי שחזל נתנו לו רשות להשתמש בזה, אז יש לזה שווי, עצם הזכות שימוש, שוק מקדש אישה, גם אם חזל התעצלו להפוך את זה, להפקיר את זה בשבילו, אבל יש לזה טובת הנאה, וזה שווה פרוטה.
אז מה, ולכן מה?
אז יכול לקדש אישה, לא במטבע עצמה, אלא בטובת הנאה שחזל אישרו לו להשתמש בו לצרכים, לקנות בו שדה.
אני מדבר על לקדש במטבע, לא בטובת הנאה.
אבל מה זאת אומרת, היא, כשאתה אישה מקבלת מטבע, אז היא אכפת לה מה... כלומר, אם הרב אומר חידוש, שגם לפי הקונטרס הספקות, אם הוא יגיד לה, תקחי את השקל הזה, אבל אני לא בשקל עצמו.
הגמרא בקידוש עם מידה ו' מחלקת בין המקדש במלווה לבין המקדש בהנאת מחילת מלווה. זה שני דברים שונים. מקדש במלווה אינה מקודשת, בהנאת מחילת מלווה מקודשת. עכשיו לשיטתך זה אותו דבר. כי כשהאישה חייבת לי כסף, ואני מקדש אותה במלווה, מה זאת אומרת? נתתי לה את ההנאה שעכשיו נוספו לה 100 שקל, שלא צריכה לתת לי. לא. יש לקדש במלווה ויש לקדש בהנאת מחילת מלווה. זה שני דברים שונים. אתה צריך להחליט מה אתה מקדש.
אז אם הוא יגיד לה במפורש, תראי, אני לא מקדש אותך בפורטה, אלא בטובת הנאה של הפורטה, הכל טוב. אז אולי באמת חזל אמרו, לא צריך לשנות פה, כי אתה יכול לקדש אותה איך שתצא.
אבל במלווה הם לא אמרו את זה. הם עושים את החלוקה הזאת.
לא, אני אומר, במקרה הספציפי הזה, הם לא עשו את ההפקרה של המטבע, כי לצורכי קידוש אישה אין לזה מעשי, זה לא מעשי, אתה יכול לקדש
בה בכל מקרה. בהנאת המחילה, אז היא באמת תהיה מקודשת. אבל אם אתה בהנעת השימוש, לא בהנעת המחילה, בהנעת השימוש בכסף, אבל בכסף
כן.
עצמו, אז כולת הספקות מסתפק, אולי היא לא תהיה מקודשת. וזו השאלה, מה הספק שלו? מה הצד שלו? אני בא להסביר את הצד שלו, לא את הצד שכן. הצד שכן הוא מובן.
לא, אני התכוונתי למה, הרב שאל, למה חז"ל החליטו פה לא לעשות את ההפקר ולתת לו את השקל הזה בשביל לקדש אישה. אז אולי הם, כי הם, הוא יכול לקדש אישה גם ככה, גם בסיטואציה ש...
בהנאה של העניין.
כן.
אה, הבנתי. אולי, לא יודע, יכול להיות. כל מקרה, אבל הם לא, כנראה לשיטתו, הם לא הפקירו את הכסף עצמו. וזה די ברור. כי אחרת גם לגבי קידושין הוא יכול היה לקדש. זאת אומרת, יש... בקיצור, מה שאנחנו רואים כאן, וזו הנקודה החשובה לענייננו, אפשר להעריך פה, אבל מה שאני רוצה להדגים דרך העניין הזה, זה עוד פעם סוג של שאלה שבדרך כלל לא תשמעו שעוסקים בסוגיה הזאת. אנשים דנים, כי אנדר רבנן מועיל לדאורייתא, דנים בקוט הספקות הזה, האם אפשר לקדש בזה אישה או לא. אבל אני עכשיו שואל שאלה יותר רחבה, מטה הלכתית, איזה קונטקסט מסוים עושים את זה. מצב של כפילות נורמטיבית, הוא אפשרי או לא אפשרי בהלכה? אתם מבינים שזה ניסוח יותר מופשט ויותר כללי של אותה שאלה. רק שזה שם את זה בקונטקסט הרבה יותר רחב. עכשיו אני אומר, רגע, כל תקנה דרבנן היא כפילות נורמטיבית. תקנה דרבנן מועיל לדאורייתא גם הוא כפילות נורמטיבית. פתאום המון המון סוגיות מתקשרות לשאלה הזאת של כפילות הספקות. למה? כי שמתי את זה בתוך איזשהו קונטקסט מושגי, תיאורטי, רחב יותר. וזה חלק מאותו... מאותה חשיבה שאני מדבר עליה, שהיא חשיבה מסדר ראשון. שבעצם זה אומר, אני לא מסתכל, כן, הקוט הספקות אומר שכן, הוא אומר שלא, יש לו צבעה כזאת, צבעה אחרת. רגע, רגע, בואו ננסה לחשוב רגע מה הולך פה בעצם, מה המסגרת המחשבתית שבתוכה כל הדיון הזה מתנהל. זאת אומרת, הסימה בקונטקסט, זה אחד המאפיינים שהבאתי בשיעורים הקודמים, הסימה בקונטקסט היא אחד המאפיינים של חשיבה בסדר ראשון. כשאתה שם את הדברים בקונטקסט, אתה פתאום יכול לגבש עמדה ולהגיד מה נראה לך. ולא להחליט, הרמב"ם אומר ככה, הרשב"א אומר ככה, ספק הדאורייתא לחומרא וספק הדרבנן לכולא. אלא תיכנס לסוגיה עצמה. ותסתכל האם זה נראה לך הגיוני או לא הגיוני. זה המשמעות של פסיקה מסדר ראשון. האם הרמב"ם צודק או הרשב"א צודק, לא ספק הדאורייתא לחומרא. מי נראה לך יותר סביר? כשהבאתי את הסיפור הזה לחבר שלי, שהיה נציג של משמרת סתם בפרדס חנה. הוא היה רמב"ם מדרשייה. אז הוא היה נציג של משמרת סתם פרדס חנה, היו שואלים אותו שאלות בענייני סתם, כן, במזוזות ותפילין וכדומה. והוא אמר לי פעם, שיש שאלה שכבר חזרה לו כמה פעמים, והוא היה נוהג לשאול את רב ניסים קרליץ ואת הרב ווזנר, שניים כבר זל. והוא ידע שכשהוא הלך לרב ניסים קרליץ, הוא ענה לו, נגיד, כן, וכשהוא הלך לרב ווזנר, הוא ענה לו, לא. לא זוכר כבר בדיוק מה השאלה ומה כל אחד ענה, אבל זה היה המקרה, זה היה הסיטואציה. אז הוא אמר לי, תראה, עכשיו באה אליי עוד פעם השאלה הזאת. עכשיו, למי שאני הולך, אני כבר יודע מה התשובה. אז רק אני צריך להחליט למי ללכת. אז מה אני צריך לעשות במקרה כזה? אמרתי, מה זאת אומרת? להחליט מה אתה חושב. לא ללכת לאף אחד. להחליט מה אתה חושב. ואם אין לך עמדה, אז יש דיני ספקות. תנהג לפי דיני ספקות. אומרת, יש פה עוד פעם, זה... אבל בשביל לעשות את זה, לא להצמד את התקדימים, אלא להחליט בעצמך, באמת צריך להיכנס לסוגיה, להיכנס לסברות, ולשאול את עצמך מה נשמע יותר סביר. ולא, האם הרב ווזנר יותר גדול מרב ניסים, או רב ניסים יותר גדול מהרב ווזנר. סתם, כן, או שאלות מהסוג הזה, שפוסקים מסדר שני. אז הרבה פעמים, ההכרעה בסדר הראשון, כמו שעשיתי, כמו שהדגמתי פה על המוחזקות, לי ברור שקינן דרבנן מועיל לדאורייתא, וברור לי שהמוציא בחברה לבריה, אפשר לקדש בזה אישה. במקרה הזה אני גם, רוב הפוסקים אומרים את זה, אז אני בחברה טובה. אבל זה ברור, ברור לי בסברה, אני אפילו לא נכנס לראיות, כמו שאמרתי. פשוט. למה זה פשוט? עכשיו אני יודע לתת איזשהו דין וחשבון, למה זה פשוט? כי אני מסתכל על המושג, על הדין הזה, בקונטקסט הרבה יותר רחב. אני שואל את עצמי, רגע, יש פה כפילות נורמטיבית. הגיוני לחיות בכפילות נורמטיבית בדיני ממונות? לא. באיסורים כן, בממונות לא. למה? למשל, בגלל שיש שני צדדים. הצעה אחת להסבר. אבל אני נותן לעצמי איזשהו דין וחשבון, למה האינטואיציה כל כך מתקוממת כנגד חיים בכפילות בדיני ממונות. שבייסורים זה מעשים שבכל יום. אנחנו חיים בכפילות הרבה פעמים בייסורים. ממונות לא. אז עצם ההבחנה בין ממונות לייסורים, עצם ההיזקקות לשאלה הזאת של חיים בכפילות נורמטיבית, זה לא סוג הדברים ששואלים אותם בבית המדרש. לא סוג השאלות. ואני חושב שזה חלק מהבעיה שלא שמים את הדברים בקונטקסט רחב יותר. אז יש, זה כמעט כל הסדרות שאני נותן, גם בימי חמישי וגם בימי שישי, הם מוגשים לנושאים. במקרה הזה זה לימוד הפסיקה, זה דווקא פחות טיפוסי. אבל לימודים, סדרות כמו סיבתיות, אפלטוניות, שהסדרה של ימי שישי. לא משנה מה עוד היה שם, היה הרבה דברים, מחלוקות, אמת, ספקות וכו'. כל הדברים האלה, השיעורים מתנדנדים בין פילוסופיה להלכה, לכל מיני הקשרים, מתמטיקה, כל מיני לוגיקה, כל מיני הקשרים שונים ומשונים, שהם כולם בעצם עוסקים באותו עניין. אני חושב שנדמה לי, לפחות מבחינתי, המעבר הוא לגמרי טבעי, אני לא מנסה לייצר פה איזושהי זיקה מלאכותית בין תחומים. הבירור הפילוסופי מבחינתי, זה הבירור שאיתו אני אחרי זה הולך להלכה, ואני שואל את עצמי, מה עמדתי בסוגיה ההלכתית? אני שואל את עצמי האם אני אפלטוניסט או לא אפלטוניסט, או האם הסיבתיות נתפסת אצלי בצורה כזאת או בצורה כזאת. וכשאני יודע להגדיר את הדברים באופן הזה, אז ההכרעה שאני יכול להכריע ברמה המושגית והפילוסופית, היא עוזרת לי לפסוק את הסוגיה ההלכתית מסדר ראשון. כי אני יכול לגבש עמדה, מה דעתי לגבי זה? והשימוש הזה, או המעבר הזה בין הקשרים שונים ובין תחומים שונים, הוא מעבר שנובע פשוט מסוג השאלות שאותם אתה שואל. אם אתה שואל את השאלות ברמה המופשטת שלהם, אתה מיד נמצא בפילוסופיה. אתה לא צריך לחשוב מה הסוגיה הפילוסופית המקבילה לסוגיה ההלכתית שבה אני עוסק. אתה מיד מגיע אליה. אתה בסך הכל צריך רק להגדיר בצורה יותר תיאורטית, מושגית, כללית יותר, יסודית יותר, על מה מדובר כאן. אז אתה אומר, בקינן דרבנן מועיל לדאורייתא, אני מיד מגיע לשאלה של כפילות. מה זה, איך חיים בכפילות? מה המשמעות של כפילות? ואז כמובן אפשר להגיע לדוגמת השוקולד ולכל הדברים האלה, שעליהן כבר יש להם המון השלכות, גם במוסר ובעוד המון דברים. אבל זה קישור לגמרי טבעי, זה לא איזה משהו שפתאום קפצתי, מעניין, זה בדיוק מזכיר לי מה שקורה שם, מזכיר לי מה שקורה פה. זה אותו דבר. רק פשוט צריך להיכנס להקשר היסודי, המושגי, שעומד בבסיס הדיון ההלכתי. ואת זה בדרך כלל גם בעולם הלמדני שעוסקים בהפשטות ומנסים לתת הגדרות, לא עושים. לא עושים את זה. החשיבה היא חשיבה יותר מקומית. להפך, כשחשיבה היא רחבה, זה בדרך כלל נתפס אצל הלמדנים כפלפול. את מי שמחבר סוגיות שונות כי יש להם את אותו קו מחשבה, כמו הרוקת שובר וזה, זה נתפס כפלפול. זה למדנים בדרך כלל. זה לא... הם עובדים מקומית. כמו רב חיים. חיים, אבי המנתחים. זאת אומרת, יכולת ניתוח מצוינת, עם הגדרות מושגיות נהדרות. הוא לעולם לא שואל את השאלות מהסוג שאני שואל, מהסוג שדיברתי כאן. זה תמיד יהיה מקומי. ואני חושב שזה חבל, זה גם מפספס את ההבנה של הסוגיה, וזה גם לא נותן לך להכריע. וכבר הזכרתי שרב חיים היה בדיוק הרב של בריסק, שקיבל כסף כדי להיות הרב של בריסק ולא הכריע בשאלות. תמיד היה שולח את האנשים לרב שמחה זליג. או את הסיפור המפורסם ששלח שאלה לרבי יצחק אלחנן, בקובנה. הוא אמר לו, תענה לי רק בכן או לא, בלי ראיות. אם תביא ראיות, על כל ראיה אני אביא לך ראיות נגד. תגיד לי כן או לא. זאת אומרת, הוא לא היה יכול להכריע. הוא לא היה יכול להכריע כי הוא היה טיפוס שהוא ידע לנתח, אבל כשאתה מנתח כל שיטה לשיטתה, ומיישב את קשיים עליה וכולי, אתה נשאר בסוף עם שתי שיטות ששתיהן קוהרנטיות, מה אתה עושה עם זה? אז מי צודק? איך אתה מכריע? הזכרתי, אני חושב שהבריסקרים מחמירים ככל שיטות הראשונים, לתת לחוות כל שיטות הראשונים, ואנשים חושבים שזה בגלל עודף יראת שמיים. זה יכול להיות שגם יש יראת שמיים שם, אבל זה לא בגלל היראת שמיים, החמרה הזאת. זה בחוסר יכולת להכריע. ברגע שאתה לא יכול להכריע, כי את כל הראשונים אתה יודע להסביר וליישב את כל הקושיות עליהם, כי יש לך כושר אנליטי מצוין, אז אתה לא יכול להחליט מי צודק. ברגע שאתה לא יכול להחליט מי צודק, אתה צריך להחמיר כמו כולם, כדי לצאת ידי חובה על בטוח. אבל אם אתה מכריע, אתה אומר, זה נראה לי נכון וזה לא נראה לי נכון, אז גמרנו, אז אני חושב שקינן דרבנן מועיל לדאורייתא, ואני יודע, יש בזה מחלוקת ראשונים ואחרונים. אוקיי, אז מה? אבל זה מה שאני חושב, וככה אני עושה. זה אולי רק הערה לסיום העניין הזה. יש, זה חשבתי, כתבתי זה בטור שעסק במוחזקות. יש, אני ככה, מולטי-דיסציפלינריות זה נושא שככה מעסיק אותי לא מעט. וכל פעם שאני נתקל, כמעט כל פעם, שאני נתקל בקובץ מאמרים מולטי-דיסציפלינרי או בכנס מולטי-דיסציפלינרי, אני מתאכזב. שאין שם באמת מולטי-דיסציפלינריות. מולטי-דיסציפלינריות יכולה להיות משני סוגים. יש מולטי דיסציפלינריות שמראה את אותן צורות חשיבה בדיסציפלינות שונות. אפשר להראות שדפוסי חשיבה מסוימים שקיימים פה, קיימים גם שם. זה מולטי דיסציפלינריות מסוג אחד. אגב, זה הלוגיקה בעצם נולדה מתוך התובנה הזאת, שהמבנה או הסכמה של טיעון לוגי היא אותה סכמה, בין אם זה מופיע בתחום המשפט, בתחום האומנות, הספרות, הפילוסופיה, המתמטיקה, הפיזיקה או מה שלא יהיה. הסכמה הלוגית היא אותה סכמה. כל x הוא y, אם a הוא x, מסקנה a הוא y. מה שאתה מכניס לתוך a, x ו-y, זה מה שיקבע אם זה טיעון במשפטים, טיעון בביולוגיה, טיעון ב... לא יודע מה, בפילוסופיה. אבל זה אותה סכמה. זה בעצם תוצאה של מולטי-דיסציפלינריות. כי מולטי-דיסציפלינריות מהסוג הזה בעצם אומרת, אם אני מסתכל על זה בדיסציפלינות שונות, אני בעצם יכול לראות שאותן צורות חשיבה מופיעות בכמה מקומות. ולמה זה עוזר? זה עוזר בגלל שיכול להיות שבדיסציפלינה אחת יתקדמו עם זה יותר, ואז אתה יכול להשתמש בזה כאמצעי עזר בדיסציפלינה אחרת. עכשיו שהבאתי לזה כמה דוגמאות, כשדיברנו באיזה הקשר זה היה, אני כבר לא זוכר. דיברתי בפילוסופיה של המדע על... על, כן, על, על, על פרנסיס בייקון. פרנסיס בייקון במאה ה-16 הוא טען, הוא תיאר את דרך העבודה המדעית. אז הוא אומר, מה עושים? קודם אוספים עובדות, ואז חושבים ומנסים לכלול אותם לחוק כללי, אז בודקים את החוק הכללי עוד פעם וכן הלאה. אבל הולכים מהעובדות אל החוק, אל התיאוריה. אבל בפרקטיקה זה לא עובד כך, זה לא יכול לעבוד כך. זה לא יכול לעבוד כך כי אם אנחנו לא יודעים מהי התיאוריה, אין לנו שום דרך לדעת על איזה עובדות להסתכל.
כן, הרב הביא דוגמה עם הבית חולים שם.
כן, בדיוק. אז הבאתי דוגמה, אז מצד אחד יש בפילוסופיה של מדעי הטבע, הדוגמה של זמלווייס, שהוא חיפש את הגורם לקדחת היולדות, והוא לא ידע איפה לחפש, כי לא היה לו מושג מה התיאוריה, כי מה גורם לקדחת היולדות. אם אתה לא יודע מה גורם, לך תדע, אולי זה צבע המעיל של האחות הראשית במחלקה, כיוון החלונות, גובה הצליל של הפעמון של הקומר, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אין לך מושג על איזה עובדה להסתכל. אז זה היה בפילוסופיה של מדעי הטבע. אבל גם בהיסטוריה, בספר של קאר, היסטוריון בריטי ידוע, תחילת המאה ה-20, מהי היסטוריה, כך נקרא הספר, שהוא שואל את אותה שאלה, כשאתה רוצה לדעת למה נפוליאון הובס בווטרלו. אז אתה שואל את עצמך, בוא נסתכל על העובדות, ולפי זה אנחנו נגיע להסבר למה הוא הובס. ועל איזה עובדות להסתכל? מה היה הגובה של נפוליאון? מה הייתה צורת הכובע שלו? איך קראו לאימא שלו? לא יודע, על איזה צורות להסתכל? על איזה עובדות להסתכל? אם אתה לא מבין מה הפרמטרים ששולטים על ניצחון בקרב, אין לך דרך לדעת איזה עובדות הן רלוונטיות ואיזה לא. עכשיו, עוד פעם, אני לא אכנס לכל זה כי כבר דיברתי על זה בעבר, אבל זה בדיוק אותו מהלך שנמצא בספר היסטוריה של קאר, בתחילת המאה ה-20, ואותו מהלך שתמיד מובא בשם קארל המפל, שזה פילוסוף של מדעי הטבע, שהוא נסמך על זמלווייס. עכשיו, זה בדיוק אותו דבר, אותה לוגיקה, כל אותו דבר, רק זה בהיסטוריה וזה ברפואה. אותו מהלך בדיוק. עכשיו, אם הם היו יודעים אחד על השני, אז לא היה צריך לפתח את זה פעמיים, לא היה צריך להסתבך, הרבה פעמים מסתבכים גם, כי אתה מתמודד עם הבעיה כשבתחום אחר יכול שכבר פתרו אותה. כמתמטיקאים זאת אומנותם. זאת אומרת, לראות שאותו מבנה מתמטי נמצא בכל מיני מקומות שונים, ואז אתה בעצם אומר, אוקיי, בוא נטפל במבנה המתמטי עצמו, אם נפתור את הבעיה במישור הזה, אז פתרנו את כל אוסף הבעיות בכל התחומים האחרים, שמהווים מודל לתורה המתמטית שבה אני עוסק. ואז אני פתרתי את כל הבעיות האלה בבת אחת, כי בעצם הכל זה אותו מבנה. אותה בעיה עצמה מופיעה בכל התחומים האלה. זה סוג אחד של מולטי-דיסציפלינריות. סוג אחר של מולטי-דיסציפלינריות זה שימוש בדיסציפלינות שונות כדי לפתור בעיה. אתה צריך עזרה של מומחים מתחומים שונים שישבו ביחד או יעבדו ביחד כדי לפתור בעיה. התחום הכי מולטי-דיסציפלינרי, נדמה לי, באופן הכי מובהק, זה חקר המוח. בחקר המוח יושבים פיזיקאים, מתמטיקאים, מדעי המחשב, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, ביולוגים, לא זוכר כבר מה אמרתי, שם קיצור, פילוסופים כמובן, יושבים שם, ובעצם צריך את השילוב של כולם כדי להתקדם. שום תחום לבד לא יוכל להתקדם. אבל זה לא שאותן צורות חשיבה מופיעות במדעי המחשב, בביולוגיה ובפסיכולוגיה. לא, שם זה צירוף, זה לא חיתוך, זה ייחוד. כן, זה לא מה שמשותף לכולם, אלא להפך. כל אחד נותן אינפוט משלו, וכולם ביחד יצליחו אולי לפתור את הבעיה שכל אחד לחוד לא מצליח. גם זה מוטי דיסציפלינריות. זה שיתוף פעולה בין דיסציפלינות שונות, זה לא יצוא או יבוא מדיסציפלינה אחת לדיסציפלינה אחרת, אלא שיתוף פעולה בין הרבה דיסציפלינות כדי לפתור בעיה ביחד. זה סוג אחר של מולטי-דיסציפלינריות. עכשיו, אני חוזר ללימוד, לימוד או פסיקה מסדר ראשון, הסימה של הדברים בקונטקסט יכולה בעצם לעשות בעיקר את המולטי-דיסציפלינריות הראשונה. בעצם אומר שצורת החשיבה הזאת בעצם מופיעה גם בפילוסופיה או בפסיכולוגיה או במתמטיקה או ב... לא משנה, בכל מיני מקומות אחרים, ואני יכול לראות את ההקבלות שיש בין התחומים, כי זה בעצם אפשר לתרגם את הבעיות זו אל זו. לפעמים זה בנוי כך, לפעמים זה בנוי כמולטי דיסציפלינריות מהסוג השני. זאת אומרת, המתמטיקה יכולה לעזור לי לפתור, מתמטיקה והפסיכולוגיה יכולות לעזור לי לפתור בעיה בגמרא שאני לא יכול לפתור אותה עם אחד מהם. אלא אני צריך עזרה של דיסציפלינות חיצוניות כדי להבין מה קורה פה. אז זה מוטי דיסציפלינות מהסוג השני. אבל כך או כך, בכל מקרה, בשביל להגיע לזה, אתה צריך לנסות ולהבין מה המסנים המחשבתיים, מה האסנס של הסוגיה, מה יושב ברובד המושגי, בלי הפרטים ההלכתיים או ההקשרים ההלכתיים הספציפיים שבהם אני עוסק. אני רוצה להבין את המבנה. מה המבנה שנמצא כאן? להפשיט אותו מהתכנים הספציפיים שבהם אני מטפל. כי אין דרבנן מועיל לדאורייתא, זה קשור לדיני קניינים, מה זה דרבנן, מה זה דאורייתא, כל מיני דברים שצריך להבין בהלכה בשביל לדון בזה. אני אומר, עזוב, אני מדבר, יש דבר כזה שנקרא דרבנן, יש דבר כזה שנקרא דאורייתא. זה שני מישורי התייחסות. שכחתי כבר שקוראים להם דרבנן דאורייתא, יש שני מישורי התייחסות. האם אני יכול לטפל באותה בעיה, בשני מישורי התייחסות, ולהגיע לתשובות שונות? בכל אחד מהמישורים, ולחיות עם שתיהם. אתם מבינים שהשאלה, כמו שניסחתי אותה עכשיו, לא הייתם מזהים בכלל שזאת בעצם השאלה אם קינן דרבנן מועיל לדאורייתא או לא. וזאת גם השאלה של קונטרס הספקות. האם פסיקה מספק, כן, שהמוציא מחנוכה עליו הראיה, אפשר לקדש בזה אישה או לא. ושזה קשור גם לתקיעת שופר, מי שתקע בשופר, בראש שנה שחל בשבת. דברים שלכאורה לא קשורים בכלל אחד לשני, הם כולם אותו דבר. ברגע שמסתכלים על זה ברמה המושגית, המופשטת, האבסטרקטית, אז פתאום רואים שיש הרבה מאוד סוגיות שבעצם עוסקות בנושא הזה, או מצטרפות או מקבילות. זאת אומרת שהנושא מופיע בכולן. לפעמים זה עוזר אחד לשני, ולפעמים זה רק הקבלה שאתה יכול למצוא. כך או כך זה יכול בהחלט להועיל בניתוח של הסוגיה, בהבנת הסוגיה. טוב, אז זה לגבי המשמעות של הסדר ראשון והסדר שני, בזה סיימתי את החלק הזה של הסדרה, של הסדר ראשון וסדר שני. עכשיו אני רוצה לעבור לשלב הבא, או לעוד פרק בעניין הזה של לימוד ופסיקה, ואני רוצה לדבר קצת על פסיקה, אפשר לקרוא את זה סובייקטיבית ואובייקטיבית, או פסיקה...
סתם, לפני שאנחנו אומרים סתם שאלה לגבי המוציא מחברו, אם אומרים שהמוציא מחברו, שזה גם, שהרי הגמרא מביאה פסוק שם, נכון? מבין דברים, כאילו הגמרא, אפילו שהגמרא אומרת שסברה למה נקרא. אבל אם אומרים שמדאורייתא, זה גם מסתבר כל הספק הזה? שזה, האם, שזה ממש כאילו עדיין ספק?
ברור, השאלה מה התורה אמרה, מה זה קשור? התורה אמרה שבספק תשאיר את הממון אצל בעליו, אצל המוחזק. מה היא אמרה?
וזה לא פשוט ש...
שהוא יכול גם לקדש אישה, או להשאיר אותו ושהוא לא יכול לקדש אישה.
זה, לא, סתם, לא, מבחינאי, הייתי אומר שאם זה מדאורייתא, זה לכאורה פשוט שהתורה אמרה ש...
למה? לא, לא רואה למה. עוד פעם, זה פשוט בעיניי גם בדרבנן, זה פשוט בכל מקרה, גם מסברה וגם מדאורייתא. אבל מי שזה לא פשוט לו, הוא יכול לשאול את אותה שאלה גם אם זה הפסוק.
טוב, לא.
אז אני רוצה לעבור עכשיו למשהו, לפסיקה בהקשר. גם זה בעצם... זה קשור לפסיקה מסדר ראשון גם, אבל זה היבט בכל זאת קצת שונה. אז הטענה או הנושא שאותו אני רוצה לבדוק זה מה קורה כאשר אני צריך לפסוק הלכה במצבים קיצוניים. וכשאני פוסק הלכה במצבים קיצוניים, מבחינתי זה בעצם רק מקרה שמחדד יותר את השאלה הכללית לגבי פסיקת הלכה בהקשר נתון. כשהקשר הוא קיצוני, אז אפשר לראות בצורה יותר חדה את הבעיה ואת הצדדים שלה. אבל בעצם זה קיים בכל פסיקה בהקשר. כן, זה בעצם אני אבהיר את זה עוד מעט, זה יהיה יותר ברור. שהוא קודם כל, ברור שכאשר אני עוסק בהקשר מסוים, זה דיברנו כבר, אז צריך לברר את העובדות שקשורות להקשר הזה. כשבררתי את העובדות, אני צריך לפסוק את ההלכה ביחס לעובדות כפי שהן התבררו לי. אבל העובדות הן כמובן תלויות הקשר. בכל הקשר העובדות הן עובדות אחרות, יש לה משמעות אחרת וכן הלאה, אתה צריך לפסוק הלכה ביחס לעובדות האלה. עכשיו, לפעמים זה פשוט, כן, למשל בגדי הים וכו', שאני לא אחזור עליו עכשיו, לפעמים זה פשוט, אבל יש מצבים שבהם זה לא כל כך פשוט. ועליהם אני קצת, עליהם אני קצת רוצה לדבר. אז אני אולי אקדים את זה, אני אקדים לזה אולי הערה שראיתי פעם בספר של פרופסור חיים סולובייצ'יק, שכתב ספר על איסור ריבית בימי הביניים, זה הלכה, כלכלה ודימוי עצמי, נדמה זה נקרא. והוא סוקר גם אצל חכמי אשכנז וגם אצל חכמי ספרד בימי הביניים הראשונים, בת הראשונים, כל מיני פסיקות מאוד חריגות בהלכות ריבית. הקלות מופלגות בהלכות ריבית, חזיתית נגד דינא דגמרא. נגד מה שהגמרא אומרת. פשוט מתירים איסור דאורייתא של ריבית, או דרבנן. ריבית. והוא טוען שם, וזו טענה מעניינת, סוף סוף הוא בריסקר, כן, זה
האחיין נראה לי שלא עושה
משהו. הבן של הרב סולובייצ'יק. הוא הבן של הרב סולובייצ'יק. אז אתם, זה נין של הרב חיים, הוא בריסקר. וכראוי לבריסקר, אז הוא באמת אומר שם הערה מאוד מעניינת. והוא טוען שיש קולות מופלגות בראשונים לגבי הלכות ריבית, אף אחת מהן לא נכנסה לשולחן ערוך. זאת אומרת, שולחן ערוך אוסף מספרים של ראשונים, פוסקים, שוטים, כן, ראשונים, והוא מנסה לסכם את ההלכות ולסדר אותם בשולחנו, כן, בשולחן ערוך, יורד הלכות ריבית. הוא אומר, אם תמצאו שם הרבה מאוד פסקים שלקוחים מאותם ספרים, לא תמצאו אף אחד מהפסקים החריגים האלה שהם נגד הגמרא. והטענה שלו בעצם היא, זו טענה מאוד מעניינת, שיש את השלד ההלכתי, שהוא ההלכה הצרופה, וזה תמיד נכון, זאת התורה עצמה או ההלכה עצמה, ויש פסיקות שהן מתבקשות ונכונות לשעתן. והן יכולות ללכת נגד השלט ונגד ההלכה, אבל הן רק לשעתן. זאת אומרת, ברגע שזה נסיבות אחרות, לא רלוונטי, אתה יכול לזרוק את הספר. זאת אומרת, זה לא מעניין. זה לא בעצם חלק מהקורפוס ההלכתי בכלל. הקורפוס ההלכתי שהשולחן ערוך אוסף, נגיד השולחן ערוך הוא המייצג שלו, הוא אוסף את החלק האובייקטיבי. את החלק שנכון תמיד, בכל מצב, בכל סיטואציה, שיצטבר לאורך הדורות, לא רק דברים שהיו תמיד, אלא דברים שנכונים לתמיד, גם דברים שנוצרו לאורך הדורות. אבל את אותם דברים שהם חריגות, שרלוונטיות למקום ולזמן המסוים ההוא, ששם היה צריך לעשות את הכולה הזאת מסיבות כאלה או אחרות, שזה נגד ההלכה. אז הוא לא טוען שזה לא בסדר כשעשו את זה, זה בסדר שעשו את זה, אבל רק לזמנם ולשעתם, ולמקומם.
מאיזה טענה זה בסדר?
מה?
מה זה אומר? זה בסדר, לא הבנתי.
יש מצבים, כעת לעשות השם אפשר ותורתך, אתה הולך נגד ההלכה, פוסק מורה ההלכה, נגד ההלכה,
בסדר, אז אתה לא אומר שזה מותר בריבית,
צריך לראות מה הפסיקה שם, אם הפסיקה אומרת שאין שם ריבית, אז ברור שזה לא הכוונה.
אז אין שם ריבית. הראשונים פסקו שמותר לעשות את זה, לא לאדם פרטי. ככה נהגו במקומם, ככה כולם נהגו. וזה נגד דין הגמרא, חזיתית. נגד דין הגמרא, זה איסור גמור. אז שולחן ערוך יביא את מה שמופיע באותו ספר, באותו סוגיה, אבל את זה לא. שום דבר מההלכות האלה לא ייכנס לשולחן ערוך. זאת אומרת, יש משהו, אני... אני קראתי איזה...
הרב, הרב.
קראתי מאמר על פסיקה בשואה, אז קראתי איזה על דעת המקום ועל דעת הקהל. זאת אומרת, יש פסיקה שהיא על דעת המקום, קדוש ברוך הוא, יש פסיקה שהיא על דעת הקהל. זאת אומרת, יש נסיבות מסוימות, קהילה מסוימת, מקום מסוים, שבו צריך לסטות מדעת המקום וללכת לפי דעת הקהל. אבל ההלכה זה רק דעת המקום. זה מה שימשיך הלאה, יעבור הלאה לאורך הדורות, זה רק דעת המקום. כשדעת המקום זה כמובן כולל הפרשנויות שהוסיפו חכמים, הכל. אבל כשזה נעשה כפרשנות לתורה שעוברת במסורת, כשזה נעשה כחריגה לצורך מקומי באותו זמן ונסיבות מסוימות, אז זה יהיה שם וזה ייעצר שם וישאר שם. וישתקע. כן, מישהו רצה
להגיד? הרב, אי אפשר היה לנסח את זה גם הפוך אולי, שבעצם ברמה העקרונית ההלכה הייתה צריכה להיות נקודתית לכל שעה וזמן ואנשים וסיטואציה. זה האמת. המצב האידיאלי העליון זה שההלכה נפסקת ספציפית לכל אירוע. דעקה שאנחנו נתקנו עם כל הקורפוס ההלכתי שהרב דיבר, והספרים, ותורה שבעל פה שהפכה להיות תורה שבכתב, ואז אנחנו שועבדים לכל מה שנכתב, ולכל ההכללות וכל זה, ואז אנחנו נאלצים לקרוא לזה חריגות לשעתן, אבל האמת היא שזה הבלחות של אמת, ולא הבלחות של...
את הרישה שלך הייתי מקבל את הסעיפה, אני לא מסכים. זאת אומרת, יכול להיות, לא יודע, זה שאלה קצת של הגדרה, אבל אני מוכן לקבל את הטענה שבעצם מה שהיה אמור להיות בעולם תיאורטי כזה או אחר, זה שבכל נסיבות ייפסקו ההלכות בהתאם לאותן נסיבות, ולא יהיה איזשהו גוף... כללי, אובייקטיבי, מחייב לכל התחומים. אבל אני לא מקבל את הסיפה של דבריך שאומרת שאנחנו תקועים כי כתבו את זה ועכשיו מה לעשות. לא, אני חושב שזה חשוב לנו כי אנחנו לא חיים בעולם אוטופי. אנחנו חיים בעולם אמיתי. ובעולם אמיתי, בני אדם אמיתיים, אם היו עושים מה שרוצים בכל קהילה, בכל מקום, לא היה נשאר מההלכה שום דבר. ובסופו של דבר אתה צריך כן איזושהי מסגרת, שגם אם אתה מחליט לסטות ממנה במקום כזה או אחר, אתה יודע שסטית מהמסגרת ואתה יודע מה גבולות המסגרת. ואתה תחזור אליה אחרי שגמרת לסטות. כי אם זה לא היה קיים, לא היינו פה היום. ולכן בעולם אוטופי יכול להיות שאתה צודק. אבל אצלנו זאת לא תקלה. אצלנו זה צריך להיות ככה. זה מה שאני לא מסכים. אנחנו חייבים את אותה מסגרת, אתם יודעים, זה כתבתי פעם גם... דיברתי את זה, אני חושב, פעם ב... כשהייתי בירוחם, אז היה פעם בשבוע, אני חושב, בימי חמישי, היה מגיע איזה סלב כזה לתת פרשת שבוע, והיו באים אנשים מכל הסביבה, מהקיבוצים, מבאר שבע, כל מיני קבוצות לימוד כאלה, היו מגיעים לשמוע שיעור על פרשת השבוע. ופעם אחת היה צריך להגיע עמוס עוז, והוא לא הצליח, הוא לא הגיע, הוא הודיע שהוא לא יכול להגיע, ביקשו ממני להחליף אותו. אז ניצלתי את ההזדמנות כדי להתווכח איתו, למרות שזה לא היה בנוכחותו, אבל לא היה לי איך להתווכח איתו בנוכחותו. אז ניצלתי את ההזדמנות להתווכח איתו, ולקחתי מאמר שלו, פה ושם בארץ ישראל, 1980, יש לו ספר כזה, אחד המאמרים שם זה העגלה המלאה והעגלה הריקה. והוא טוען שם, הוא טוען שם שבהר סיני היה שבהר סיני היה איזשהו מפץ גדול, נוצר המרחב ההלכתי, ומאז אנחנו רק חדר כזה גדול, חלל, ומאז אנחנו רק ממלאים את החלל ברהיטים, ממלאים ולא מוציאים שום דבר, ובסוף אנחנו תקועים, אין לנו אוויר, אנחנו תקועים לגמרי בתוך החדר שאנחנו בעצמנו מילאנו אותו, כי אנחנו לא מרשים לעצמנו להוציא שום דבר. וטענתי כנגד התמונה הזאת, שזה לא חוכמה כשאתה יכול להוציא ולהכניס מה שאתה רוצה לתוך החדר, כי זה אומר בעצם שאין לך שום מסגרת. אתה בעצם עושה מה שאתה רוצה. ברגע שאתה לא עושה מה שאתה רוצה, אז זה אומר שבעצם יש לך איזושהי מסגרת שבתוכה אתה עובד, בתוכה אתה יכול להיות יצירתי. לפעמים אתה גם יכול לחרוג מהמסגרת, לא להיות יצירתי בתוך המסגרת. אבל אם אתה תשבור את המסגרת בחריגה הזאת, אז שפכת את התינוק עם המים. הבאתי דוגמה לדבר הזה מאומנות, כן? יש האומנות המודרנית או הפוסט-מודרנית, שנכון יותר לקרוא לה. זה אומנות שבעצם, לפחות בחלקה, ואני מומחה מאוד קטן לדברים האלה, אני גם לא מאמין בקיומם של מומחים בדברים האלה, היא שופכת את התינוק עם המים. ברגע שהכל הולך, שום דבר לא שווה כלום. בסוף, בסוף, כשאתה צריך לגלות יצירתיות, אתה רוצה להביע משהו, אתה חייב לעשות את זה בתוך איזושהי מסגרת שהיא מסגרת מוסכמת. ובתוכה אתה מתנהל. ואז אתה יכול גם לשבור אותה לפעמים, כשהמצב קשה. אבל אתה יודע ששברת מסגרת, יש פה מסגרת ששברת אותה. ואחרי זה אתה תחזור חזרה. אבל אתה יודע שיש פה איזושהי מסגרת, אם אתה תנפץ אותה, ואתה פשוט תעבוד בלי מסגרת, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה ישים אסלה, ויקרא לזה יצירת אומנות, כן, דושן, וזה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה לא שווה כלום, זה סתם שטויות. וכן, אסור להגיד את זה היום, זה לא, לא, לא פוליטיקלי קורקט, אבל זה נכון. כמו רוב הדברים שאסור להגיד היום. ואמרתי, כן, הדוגמה שהבאתי שם, אמרתי, קחו לוח שחמט. בלוח השחמט הזה, אם יש כלי אחד, בסדר? כמה אפשרויות יש לסדר את הלוח? 64, אפשר לשים אותו על כל אחת מ-64 מהמשבצות. אם יש שני כלים, שישים וארבע כפול 63, אם הם זהים אז חלקי 2, לא משנה, אבל 64 כפול 63, נכון? לראשון אתה בוחר אחד מ-64 משבצות, ואז נשארות לך 63 לשני. זאת אומרת, פי 63 יותר אפשרויות כשיש לך שני כלים, מאשר כשיש לך כלי אחד. כשיש שלושה כלים, 64 כפול 63 כפול 62. פי 62 יותר. זאת אומרת, ככל שאתה מוסיף יותר כלים ללוח, האפשרויות שלך מתרבות, לא מצטמצמות. אנשים חושבים שככל שיש יותר רהיטים בחדר, יש לך פחות אפשרות להיות יצירתי, לשחק אותם, לסדר אותם. טעות. ככל שיש יותר רהיטים בחדר, אתה יותר יכול להיות יצירתי. כמו שיש לך הרבה כלים לשחק איתם, אבל מי שאין לו כלים בחדר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין שום משמעות ליצירתיות שלו. אתה מכניס כלים, אתה מוציא כלים, תעשה מה שאתה רוצה. לא, יש לי את הכלים האלה בחדר, וזה נתון, אי אפשר לא להוציא ולא להכניס. ואני יכול לסדר אותם בצורות שונות בתוך החדר. זה יצירתיות. לא בלי מסגרת. בלי מסגרת זה לא יצירתיות, זה סתם ניהיליזם. אם אתה רוצה יצירתיות, כן, יש הבדל בין מי שבורח מכלא שמור, לבין מי שרץ בשדה הפתוח. למרות שהוא רץ מהר יותר. כי מי שבורח מכלא שמור הוא יותר יצירתי. למה? יש מסגרת שלא נותנת לו לעשות את זה באופן רגיל. צריך להיות יצירתי כדי לתמרן בתוך המסגרת. אבל מי שרץ בשדה פתוח, שום דבר לא מגביל אותו, זה לא יצירתי, זה סתם לרוץ. אם דיברתי על חופש וחירות פעם, אז זאת הייתה האנלוגיה. מה שאני בעצם רוצה לומר, הגעתי לכל זה. שגם כאשר אני רוצה לשבור מסגרת, אני צריך שתהיה מסגרת. לנפץ מסגרת זה טעות. לשבור מסגרת לפעמים צריך. זה המושג של עבירה לשמה. עבירה לשמה זה לשבור את המסגרת ההלכתית, אבל בלי לנפץ אותה. ואת להבין שאתה עשית פה עבירה, זה צריך, בנסיבות האלה אתה חייב, אין ברירה. אבל זאת עבירה. אני לא אשבור את המסגרת ההלכתית, ולא אהפוך את הדברים, כן, בתשובה למה ששמואל אמר, ולא אהפוך את הדברים למשהו לגמרי סובייקטיבי, שבכל נסיבות אני עושה מה שאני חושב, והכל מצוין. לא, יש איזושהי מסגרת שבתוכה, בנסיבות שונות, אנחנו מתמרנים בצורות שונות. אנחנו צריכים להתאים את המסגרת הקיימת לנסיבות שבהן אנחנו פועלים. זה היצירתיות שלנו, אבל לא לנפץ את המסגרת או לוותר עליה. זאת טעות. זה לא ישאיר מהלכה שום דבר.
אם נניח, היינו נמצא במצב אידיאלי, שכולם היו מאמצים את הגישה של הרב, ופועלים, וכולנו היינו תלמידי חכמים, ומחריעים באופן אוטונומי.
וכל אחד היה עושה באמת, לא, הוא, לא, הוא שואל רק שהוא לא יודע משהו, אבל בדרך כלל הוא יודע ומכריע כמו שהוא חושב. אז מה היה אז? האם קוראים לזה שזה נפרצה גבולות ההלכה? לא, אנשים...
לא, אני לא חושב ש...
זה הלכות שונות.
לא, אבל אני לא קורא לו לעבוד בתוך המסגרת, אני עובד בתוך המסגרת. אני בסך הכל שואל שאלות יותר יסודיות על משמעותה של המסגרת, או על המשמעותם של העקרונות של המסגרת. אני לא פורס את המסגרת, אני לשיטתי לפחות. אני לא מנסה לפרוס את המסגרת בכלל. מה שאני מנסה להפך, זה להבין, לטפל בשאלות מתוך המסגרת. לא...
טוב, אני שואל, מה הייתה נשאר, מה היה קורה למסגרת במצב כזה של הכרעה אוטונומית הלכתית של כל אחד ואחד מהגברים והאנשים בישראל?
זאת שאלה טובה מאוד, אני התלבטתי בה לא מעט, והמסקנה שלי היא שמאוד טוב שיש שמרנים בעולם, למרות שאני רוצה להרוג אותם. בגלל שאם כולם היו כאלה, אז באמת יכול להיות שלא היה נשאר שום דבר. אבל מצד שני, מה אני אשם? זאת אומרת, אני חושב שאני צודק. אז זה טוב מאוד בעיניי שיש כאלה שמשמרים את המסגרת, אפילו בנוקשות רבה מדי, ואני צריך להיאבק נגדם ולהילחם איתם ולהגל את המסגרת ולנפץ אותה, לא לנפץ, לשבור ולהגדיר ו... להראות שהמסגרת היא לא כזאת, אלא יותר רחבה וכולי, אבל יש מי שיעצור את זה. וזה טוב מאוד. צריך את האין ואת היאנג. כן? אתה צריך את הדין ואת החסד. אתה צריך את אלה שסוגרים, הדין, ואתה צריך את החסד שאומר, רגע, 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 אבל אפשר גם ככה, ואפשר פה, ואפשר לפרש, ואפשר פה, אפשר שם. אם כולם היו מהסוג הזה, אני נוטה להסכים איתך שלא היה נשאר שום דבר. אבל מצד שני, אני מאמין במה שאני עושה. זאת אומרת, אז אני חושב ש... זה כמו הרב קוק, אתה יודע, הרב קוק הרבה פעמים כתב על זה שמאוד מאוד חשוב, כל תופעה שיש בעולם היא חשובה, יש לה תרומה, כולל חילוניות, כן, וכולל דברים שבדרך כלל מקובל לראות כדברים שליליים, בעולם הדתי, מקובל לראות כדברים שליליים, הרב קוק אומר לא, זה דברים חיוביים, זה לא אומר שהוא חושב שהחילוני צודק, זה לא אומר שהוא הלך להיות חילוני, הרב קוק, אבל once הם קיימים, יש להם תפקיד מאוד חשוב, בין היתר גם שיהיה לי על מה להילחם, אבל לא רק, כן? אלא גם בגלל שהם יצרו דברים שהמגבלות הדתיות שלי לא אפשרו לי ליצור אותם. יכול להיות שאחרי שהם יצרו את זה, אני אוכל להשתמש בזה או להבין את זה או לאמץ את זה לתוך המסגרת הדתית, וזה קורה הרבה, כמובן, אבל זה לא היה נוצר בתוך מסגרת דתית. זה צריך מישהו שנמצא מחוץ למסגרת כדי לייצר את הדבר הזה. אז אם אתה שואל, האם צריך את שני הצדדים, צריך את שניהם. זה לא אומר ששניהם צודקים, וזה לא אומר שאני לא אלחם נגד השני כשאני חושב שהוא לא צודק, אני כן אלחם, אבל עדיין מאחורי התודעה אני מבין את תפקידו החיובי ואני מעריך את קיומו, אני חושב שקיומו מאוד תורם, ובמובן הזה אני...
אפשר להציע עוד אופציה, שניקח את תחומי התרבות שלנו, בכלל האורח החיים שלנו, אנחנו, כל אחד יכול היה לחשוב אחרת, אבל משום מה כמעט כולנו אוהבים אותו דבר, בלבוש, בדיבור, בהתנהלות, ואנחנו מושפעים אחד מהשני, אז, ומניע אנחנו מושפעים, דווקא מאנשים יותר משמעותיים, אז כנראה שגם אם כל אחד היה פוסק, אבל כשהוא היה רואה את האנשים שהוא מעריך, והם עושים ככה, אז פחות או יותר היה, האופנה במרכאות, האופנה הלכתית הייתה מובילה ליציבות הלכתית, לא היום. מעטה.
זה מה שקורה היום בסך הכל, רק האופנה היא הפכה להיות חזות הכל כמעט. כן, שאלה של מינונים. אני מסכים, אני לא חושב שזה שונה ממה שאני אמרתי. טוב, בכל אופן, אני חוזר אליי.
לא, רגע, אבל מה שהרב אומר, זה אומר שזה לא טענה בעצם, כל הסיפור, כי... מה שהרב אז רצה לטעון נגד, לא יודע, עוז, איך קוראים לו, לא יודע איך קוראים לו. כן, אז בעצם אותו דבר, בסדר. אם הוא חושב שהוא צודק, אז מה שהרב אומר עליו זה לא טענה.
ברור שלא.
שלא יישאר כלום מההלכה, בסדר? לא יישאר כלום מההלכה כי...
לא פעם, אני לא טענתי שהוא לא צודק, אני רק טענתי שזאת לא אופציה דתית. הוא לא דתי. זאת לא אופציה דתית. בעיניי גם לא אופציה יצירתית, דרך אגב. זה ויכוח שלי איתו בתחומים לא דווקא דתיים. אבל בסדר, אני לא אומר שהוא לא צודק. אני רק מדבר על המשמעות של המסגרת המחשבתית שלו. אני צריך להבין מה זה אומר. השאלה אם הוא צודק או לא צודק, כל אחד יחליט. בכל אופן, אם אני חוזר אלינו, אנחנו קצת חרגנו, אז מה שאני בעצם רוצה... מה שאני רוצה לטעון זה שיש איזשהו קורפוס הלכתי, ליבה הלכתית, שזה בעצם ההלכה הצרופה וזה עובר תוך כדי התפתחות, כן, מדור לדור, ויש איזה שהן חריגות מקומיות במקום ובזמן מסוים, שהן לזמנם ולמקומם, זה כנראה זה מה שהיה צריך לעשות, אבל זה ייעלם. זה התמונה שמציג חיים סולובייצ'יק. אני רוצה להציג תמונה קצת שונה, שמתבססת על שלו, אבל לוקחת את זה צעד אחד הלאה, ואני רוצה לטעון שאחרי שהחריגות האלה קרו, צריך איכשהו באיזשהו מובן להכניס אותן לתוך ההלכה. אבל זה דורש איזשהו סוג של ניתוח, שגם הוא בעצם איזשהו ניתוח מסדר ראשון. כי בלי זה לא תצליח להכניס, זה לא מתאים לתקדימים. זה לא מתאים לתקדימים. אבל כשתבין את הנסיבות שבהן זה נעשה, זה בעצמו יהפוך להיות תקדים נוסף. ואז יכול להצטרף לתוך הקורפוס ההלכתי. עכשיו, את הדבר הזה אני אדגים בדוגמאות שאני אביא בהמשך, אבל זאת המסגרת, זה מה שאני רוצה לעשות. ואני אעצור כאן, כי אני כבר לא יכול להתחיל את הדיון עצמו. אוקיי, יש שאלות או הערות? אוקיי, להתראות, שבת שלום.
תודה רבה.